אתם מאזינים ל-107.2 FM.
שלום לדוקטור רות קלדרון, יושבת ראש אלמה בית לתרבות עברית.
שלום רב.
מה שלומך?
תודה רבה, בסדר גמור.
יופי. אני קורא כאן באתר על אלמה, ואני כבר מראש, אני לא כל כך, אני רוצה, אני השיחה שבינינו תהיה כדי להבין את אלמה, שבעצם את יסדת אותה, ואני רוצה להבין את הנקודה מתוך תפיסה שלי, איך שאני רוצה להבין בעצם.
כן, אני אנסה להסביר.
אני קורא פה שהאלמה מציעה דרך חדשה ללימודי התרבות. המילה חדשה גרמה לי להרים גבה. תסבירי לי מה זה חדשה.
החידוש באלמה הוא בכמה פנים. קודם כל ניסינו לבטל את ההפרדות בין תרבות כללית לתרבות יהודית, וללמד תלמידים לא רק היסטוריה יהודית, אלא תמיד היסטוריה יהודית בתוך הקונטקסט שבה היא נוצרה. למשל, כשלומדים אצלנו תנ"ך, לומדים גם ספרות של המזרח הקדמון, וכשלומדים אצלנו רמב"ם, לומדים גם אסלאם, וכשלומדים אצלנו, או אריסטו, כלומר, לומדים את הדברים בתוך הקונטקסט שבו הם נוצרו, ומבקשים ליצור משכיל שיודע לא רק את התרבות הפרטיקולרית היהודית, אלא מבין גם תרבות כללית וגם תרבות יהודית. מייצר איזו זהות שיש בה אינטגרציה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מנסים לתת לאנשים שבאים ללמוד אצלנו כלים ללימוד הטקסטים הגדולים של התרבות העברית. וזה בתוך דרך לימודית של בית מדרש. ושם לומדים תנ"ך ומשנה ותלמוד וקבלה וחסידות וספרות עברית בדרכים שבבתי הספר ובאוניברסיטאות לא לומדים. כלומר, בקריאה ראשונית, במשך שעות רבות, בחברותה של טקסטים. וגם קהילת הלימוד באלמה היא מיוחדת. אנחנו קרובים מאוד התלמידים והמורים. וזה לא לימודים אקדמיים לשם תואר, וזה לא לימודים דתיים עם שורה תחתונה ידועה מראש, אלא זה לימודים יותר פותחים.
הלימודים שם הם גם בצורה ביקורתית, זאת אומרת, התרבות של העבר, אתם אומרים פה, יש פה איזה מיזוג של עבר והווה.
כן, כמובן, יש ביקורת, כמובן, יש ביקורת גם בשאלות של לאומיות, גם בשאלות של פמיניזם, גם בשאלות של זהות. יש כל הזמן גם ללמד את האנשים לקרוא קריאה ביקורתית, וגם ללמד אותם לקרוא קריאה אוהדת, קריאה נדיבה.
הצמד מילים הזה, תרבות עברית.
כן.
הוא חייב להיות בהקשר לעבר היהודי, התלמודי, המשני. לכאורה, הצבר הישראלי, בוא נניח, האם הצבר הישראלי, בוא נקרא לזה הפלמחניק, שהוא היה מנותק לגמרי מהתלמוד.
נכון.
זו לא תרבות עברית?
תרבות עברית זה מושג של ביאליק. ביאליק ורבניצקי וחד העם וברנר, הדור הזה ייצר את המושג הזה תרבות עברית שאני מאוד מאמינה בו. והם אמרו שבן אדם שרוצה להגיע למודרנה או לקדמה או לדברים חדשים, מוכרח גם להכיר את העבר של התרבות שלו. ואני חושבת שהתרבות הישראלית שנוצרה בדור בן גוריון, שניסתה להכחיש ולא להיות בקשר עם כל הצד של הרבני, של משנה ותלמוד, קבלה וחסידות, יצרה זהות ישראלית חסרה. ואני חושבת שהזהות היהודית הישראלית, כמו גם הערבית הישראלית, צריכה להיות על בסיס היכרות וידע של התרבות של העבר, מחובר לתרבות של העתיד. אבל זה לא יעלה יפה אם נעשה את זה בהכחשה של תקופה שלמה. היהודים צריכים להכיר את ארון הספרים הקלאסי היהודי, וגם את הארון הכללי, והערבים צריכים להכיר את ארון הספרים הקלאסי המוסלמי, וגם את התרבות החדשה. רק מתוך היכרות של העבר שלך, אני מאמינה שאתה יכול ללכת לעתיד שלך.
אבל תשמעי, יש לי, אני מכיר את העבר שלי, את העבר היהודי.
כן.
ומתוך ההיכרות שלי את העבר היהודי, אני בעצם שולל אותו אפילו.
על הכיפק, זאת זכותך. אני חושבת שהבעיה היא בעיה של בורות. רוב האנשים שוללים בלי להכיר. אם אתה שולל את כל העבר היהודי, אז יש לנו שיחה.
לא, אני... מה זאת אומרת? שולל במובן הערכי, לא שולל במובן ההיסטורי.
כאילו את כל מה שכתוב במשנה בתלמוד, בקבלה ובחסידות, אתה שולל באופן ערכי? גם את העניין של, של ערך חיי האדם, גם את העניין של שבת.
בתלמוד ובמשנה, ערך חיי האדם הוא מאוד זול.
אני חולקת עליך. הם המציאו את העניין של פיקוח הגל, ושהעניין שחיי אדם יותר חשובים מכל דבר אחר. אז זה כבר, בוא ניכנס ללימודים ביחד. אם אתה רוצה, בוא נפתח דף ונלמד.
לא, אין פה מה לפתוח דף. זה דברים די ברורי. למשל...
אין דבר יותר אדם, גבוה מחיי אדם.
חיי אדם בהלכה הם ממש ברורים. הזילות שם היא מאוד ברורה. אין פה מה לפתוח.
על מה אתה מדבר?
אני אתן לך דוגמה. פיקוח נפש דוחה... הכל. אני אצטט לך מהשולחן ערוך, אתה יודעת מה?
כן,
ציטוט.
קדימה.
יולדת גויה שבאה ללדת בשבת, אין מילדין אותה בשבת. מה... איזה חיי אדם?
כאן אתה עולה על דבר חדש, על דבר נוסף. אנחנו דיברנו על ערך חיי אדם, עכשיו אתה מדבר על היחס לגוי.
לא, וקל וחומר, קל וחומר, שאם היא בסכנת נפשות, שאסור לחלל שבת כדי להציל אותה.
אתה מדבר כאן על היחס לגויה, נכון? על היחס לזרים.
זה אדם, אמרת זילות חיי אדם.
אז זהו, אז יש לנו שני... קודם כל, יש בעיה של שוביניזם רציני בתוך התרבות הקלאסית, אל אנשים שאינם יהודים.
אבל רגע, גם... בוא נעשה... קודם כל, את פתחת.
כן.
הנה, זה דבר שהוא מפריע לי.
כן, בבקשה.
אני פשוט אומר לך את אשר על ליבי כדי...
אני שמחה, אני לא יודעת אם נספיק ברדיו, אבל אני שמחה.
פתחת בזה שחיי האדם,
כן.
ופתאום אנחנו מגיעים שרוב רובו של האדם שנמצא פה על הפלנטה שנקראת כדור הארץ, היא בעצם דמה מותר.
תראה, איך קוראים לך ירון?
כן.
ירון, יש פסוק למצל שאומר, כל המציל נפש אחת מישראל.
מישראל.
כאילו הציל עולם מלא.
מישראל, דגש על ישראל.
מישראל.
מה?
מישראל. עכשיו אתה הולך לכתבי היד, אתה יודע מה כתוב בכתב היד? בכתב היד, הכי טוב, רק שנייה, תקשיב לי, אם אתה רוצה לדבר, אז בוא נשוחח. בכתב היד המקורי של הפסוק הזה כתוב, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. מישהו יותר מאוחר הוסיף את המילה בישראל. מה אנחנו לומדים מזה?
מה זה מאוחר?
יותר מאוחר, בדורות יותר מאוחרים, לא בטקסט המקורי. בטקסט המקורי, למדתי ממורי, דוקטור מאיר איילי, שהיה כתוב שם, כשאתה מסתכל עד היום, תיכנס לבית הספרים הלאומי, תפתח את כתב היד, כתוב כל המציל נפש אחת, כאילו מציל עולם מלא. עולם מלא. אתה הולך אחר כך לגמרא בדפוס, כתוב כל המציל נפש אחת מישראל. מי הוסיף את המילה מישראל? עכשיו, אנחנו מבינים כאן שיש מחלוקות בתוך התרבות היהודית במשך כל השנים, וגם היום, גם היום בכנסת, גם היום ביני ובינך, יש אנשים... שהם או גזענים, או שוביניסטים, או מאוד מאוד לאומנים, והם חושבים שערך של חיים של יהודי יותר יקר מערך של חיים של גוי. אני לא חושבת ככה.
לא,
וגם אבל... אני יכולה למצוא סימוכים לשיטה שלי במקורות הקלאסיים היהודים. יש הלל ויש שמי. כל הגמרא וכל המשנה בנויות על מחלוקות.
אז רגע, אז אני עכשיו אחדד מה הנה אני מתחיל לעלות, יש משהו שמפריע לי.
כן.
בוא נניח שזו תוספת מאוחרת, כן. נעזוב את זה. אבל גם התוספת היא חלק מהתרבות היהודית.
אז אני אומרת,
אהבה.
מול התוספת תמיד היו מחלוקות. יש
אוקיי,
אנשים
אוקיי.
עד היום הזה
רגע,
שהם...
רגע, אבל במשך 2000 שנה...
כן.
רגע, אני אגיד לך מה מפריע לי. במשך 2000 שנה, מהתוספת, נניח במשנה, שור של יהודי שנוגח, שור של גוי פטור, שור של גוי שנוגח, שגח, שור של יהודי...
כל היחס לגויים הוא יחס פסול, ירון, אין לנו ויכוח על זה.
רגע, וזאת חלק מהתרבות.
נכון.
חלק מהתרבות
אבל אם יש לך דודה אחת שאתה לא אוהב אותה, אז אתה תזרוק את כל המשפחה שלך?
לא, זו דודה
מרכזית. ורק שיהרון, אם אבא שלך, יש לו דבר אחד שאתה לא סובל. אתה אוהב את אבא שלך מאוד, אבל יש לו איזה כמה הרגלים או דעות שהן בעיניך טיפשיות, אז אתה תפסיק להרגיש שהוא אבא שלך? יש בתרבות שלנו הרבה צדדים יפים וכמה צדדים איומים.
אז רגע.
היחס לאישה, היחס לגוי, הם, והיחס לפעמים לארץ, הם לפעמים במקומות שבעיקר לגוי ולאישה, אני לא מקבלת אותם. אבל זאת המשפחה שלי. אז מה אני יכולה לעשות? קודם כל ללמוד ולהכיר. ואחרי שאני לומדת ומכירה, יש לי את החופש ואת החובה להגיד, זה אני לוקחת, וזה אני משנה. בחיים שלי לא יהיה יחס כזה לזר, ובחיים שלי לא יהיה יחס כזה לאישה. אני לא אסבול יחס כזה לאישה.
לא, אבל זה דברים מהותיים. את כאילו...
אתה יכול אבל לשנות התרבות.
את אומרת שהדודה שלי לא בסדר. תראי, גויים הם... יהודים בעולם הם רק כמה, נניח, 15 מיליון. כל היחס ליתר האנשים הוא מזלזל ואת מסכימה.
היה, לא, אני לא אומרת שהוא לא מזלזל.
גם יהודיות.
אני אומרת שבתקופה שבה חכמים היו מיעוט... בבבל
ובזמן המשנה והתלמוד,
כן, הם הרגישו כל כך רדופים שהם כתבו כתבים,
נכון.
שאני משערת שהיום תמצא ערבים שכותבים או פלסטינאים שכותבים מול יהודים ובמצב אחר שהם לא יהיו בדיכוי, לא יכתבו ככה בתור הזהב.
לא, זה בסדר, לא כתבו בסדר,
ככה.
אבל
אז אתה לא צריך לקחת תקופה מסוימת ולהגיד בגללה כל התרבות היהודית היא לא נכונה. החובה שלך כיהודי זה להכיר ואחר כך לעשות בחירה כאדם בוגר ולהגיד, אני כן לוקח את המנוחה בשבת, אני כן לוקח את הכבוד לאבא ואמא, אני כן לוקח שהחינוך יותר חשוב מכסף, אני לוקח את הערך של לימוד, ואני לא לוקח את השוביניזם, אני לא לוקח את הגזענות, אני לא לוקח את היחס לאישה, כי אני כבר בן אדם מודרני. מותר לך, מותר לך, והחובה שלך חלק לקחת וחלק לשנות, זה מסורת. אתה מקבל מההורים משהו מסוים, אתה עושה את הבחירות שלך, ואתה מוסר לילדים משהו שמצד אחד הוא המשך, ומצד שני הוא תיקון.
לא, את בעצם אומרת יותר מזה, את אומרת שאת פתחת אפילו בית מדרש,
כן.
שבעצם נותן ללימוד של המשנה והתלמוד, שהוא מלא בעצם בערכים... לא שוויוני.
הוא מלא גם באוצרות בלתי רגילים. אני בחיים שלי לא פגשתי טקסט יותר עשיר בחוכמה וביופי ובאושר וביצירה כמו התלמוד. יחד עם זה, ובאותו עמוד, הרבה פעמים, אני מוצאת דברים שאני כועסת מאוד לראות אותם ומשתוללת ואומרת לתלמידים שלי, זה נורא. אבל באותו עמוד אני אומרת, זה נפלא. אני רוצה שאתה תהיה חופשי. לקחת מה שנפלא ולזרוק מה שנורא. גם באסלאם אתה רואה ג'יהאד, אתה אומר זה אני לא רוצה לקחת. אבל אתה רואה דברים אחרים נורא נורא יפים, ואתה אומר זה אני גאה לקחת. גם בנצרות. אין שום תרבות שאתה יכול לקחת אותה cut paste ושהיא תהיה בדיוק מתאימה להיום, כי היא לא נכתבה היום. אבל לא להכיר ולשלול תרבות שלמה, אתה משאיר את עצמך מאוד מאוד דל. מאוד מאוד אני, חבל.
למה? אני דווקא חושב ההפך. אני חושב שאדם שמשמר היסטוריה, במובן הזה שמתנתק מהקדמה, מתנתק מה...
למה להתנתק? אני לא מדברת על להתנתק, אני מדברת על להכיר את העבר ולקחת אותו לכיוון העתיד. למה אתה צריך, אני חושבת שאני גדלתי הרי בדור, שלקחו מאיתנו את המשנה והתלמוד והקבלה והחסידות, לא למדנו כלום. מהתנך לפלמח. הדור הזה היה רזה מדי. הדיאטה שלנו הרוחנית הייתה ריקה מדי.
למה את אומרת את זה?
תסתכל מה שכתבו, תסתכל.
אני ממש מתפלא.
זאת העמדה שלי.
מה?
זאת העמדה שלי.
לא, נניח כל הפילוסופיה, כל התיאטרון, כל הספרות.
איזה פילוסופיה נכתבה בתרבות ישראלית בשנות ה-50, 60, 70? איזה ספרות?
מה זאת אומרת?
דלות החומר, ספרות מאוד רזה, שאם יש לה אוצרות עשירים של תרבות, הם לא יהודים. לומדים טקסטיר, לומדים תרבות יוונית. מהתרבות היוונית נראה לך שהייתה...
רגע, אבל כשאני כישראלי ויהודי,
כן.
לומד שייקספיר, כן. ולומד קאנט, ולומד שפינוזה,
כן, ולא לומד שום דבר משלך.
זה לא הופך את זה לתרבות עברית?
לא, זה לא מספיק.
אז מה... רגע, אז מה, רגע, אני לא מבין, את בחרת ללמוד את המשנה והתלמוד.
זה כאילו אתה בוגד באמא ואבא שלך, פשוט מאוד. אתה גדלת אצל אמא ואבא. אתה אומר, אמא ואבא שלי, פרובינציאלי, מה הם מבינים, עיר קטנה. אתה עובר לתל אביב, אתה אומר, איזה יופי, פה אנשים משכילים, אתה מתחיל ללכת לחברים, אתה מקבל ערכים חדשים. אם אתה לא...
רגע,
עושה אינטגרציה בין אמא ואבא שלך לדברים החדשים, אז אתה אדם חסר.
חסר?
חסר.
מה אני חסר?
חסר נאמנות למי שאתה. חסר אותנטיות, חסר את השפה.
למה? זאת האותנטיות שלי. האותנטיות שלי...
זאת העמדה שלי. אתה יכול להיות בדיוק מה שאתה רוצה. אתה שואל מה עושים באלמה? באלמה עושים אינטגרציה.
לא, אני הבנתי, אבל אני פשוט רוצה להבין למה את תופסת את זה חסר.
אני הייתי ככה, ולי זה היה חסר. אני גדלתי ככה, והרגשתי שזאת בגידה בעבר שלי, שפתחתי את התלמוד, ראיתי אוצרות שלא יאומנו, ולא הבנתי איך הסתירו אותה ממני. והיום, כשלומדים אצלנו קובי עוז, ויהודה עדר, ועדי נס, ויוני רכטר, ואומנים גדולים מאוד בישראל, ויוצרים יצירות שמכניסות לתוכם גם את שייקספיר, וגם את רבי יוחנן, אני מרגישה שעשינו תיקון.
אני, תראי, למשל לגבי קובי עוז, קראתי עליו בעיתון, והוא כתב שם שבאמת הוא למד באלמה.
כן.
ואני אגיד לך את התגובה הראשונה שלי, אמרתי לעצמי, הנה, בעצם אלמה נותנת לגיטימציה לתפיסה הדתית, ומה שקורה לקובי עוז, שהוא מתחיל לחבוש כיפה ולהתחיל להניח תפילין, ועוד מעט הוא יחזור לנו בתשובה, ויתפוס את כל השוביניזם הזה, ואת כל
קודם כל, תסמוך על קובי עוז. א', הוא, אני לא ראיתי אותו חובש כיפה ומניח תפילין, אבל אם הוא חובש כיפה ומניח תפילין, אז על הכיפק. אבל אני לא חושבת שמיד, אתה נורא דואג שמיד הוא יהפוך להיות שוביניסט וגזען. הוא לא יהפוך להיות, הוא לא. הוא בן אדם ששוחר קדמה ורוצה שלום, וגם אני. ובלי התרבות, דרך אגב, אצלנו לומדים גם קוראן, ובלי קשר לתרבות ערבית, אני לא מאמינה שאנחנו יכולים להיות יהודים טובים. הסיכוי שלנו לשלום הוא קודם כל להכיר את עצמנו כיהודים, ולהכיר את הערבים כמוסלמים, ומתוך הקרבה בין אסלאם ליהדות אפשר לעשות שלום. יהודי שלא מבין את היהדות, לדעתי לא יכול להגיע למקום עמוק לעשות שלום. בן אדם שלא מכיר את עצמו לא יכול להיכנס לזוגיות. ויהודים שלא מכירים יהדות לא יעשו שלום.
אני לא מבין את הטענה הזאת.
איך אני מאמינה?
תראי, העולם הערכי, הנאור, הוא בא ואומר שכל אדם צריך להתייחס לכל אדם ללא הבדל דת, גזע ומין, בניגוד לתפיסה התרבותית שנמצאת במשנה ובתלמוד.
או בקוראן, או בברית החדשה.
או בקוראן, או אפילו בנצרות. בכל הדתות, כל מי שיש לו אמת אבסולוטית,
אבל יהדות היא לא רק אמת אבסולוטית.
איך את אומרת שאפשר לעשות שלום? איך את אומרת שאפשר...
קודם כל תסתכל מה קרה לקומוניזם, ואיזה ערך חיי האדם היה שם, כשדיברו על כל אדם מכל גזע, בלי שינוי גזע ומין, הרגו קודם כל את כל היהודים, ואחר כך אחד את השני.
אז רגע, את חושבת באמת שהעולם הנאור, יש בו איזה חיסרון מבחינת הבאת השלום?
כן. לא המקום הנאור. העולם שמתכחש למסורת שלו, בן אדם שלא מכיר את העבר שלו, לא יוכל לבנות את העתיד שלו.
אני ממש... תראי, בוא נלך רגע למוסלמים.
כן.
מוסלמים, כשקוראים את הקוראן, יש שם... או את החדית ואת השריעה שלהם, יש להם את העסק הזה של האדמה שהיא שייכת לאסלאם, דר אל אסלאם. וזה העבר שלהם, זה התרבות, איך אמר לי, חבר כנסת הערבי אמר לי שאנחנו מכבדים את האדמה. עכשיו, כשאדם מכבד את האדמה, זה התרבות שלו, זה העבר שלו, נראה לי שזה לא דבר שיביא שלום.
זה יכול להביא שלום, קודם כל אתה צריך להכיר את זה. גם אצלנו יש איזושהי מחויבות לאדמה, שאם לא לומדים אותה ולא מבינים אותה, גם לא יכולים לדעת איפה המגבלות שלה ואיך לעבור אותה.
אבל לפי דעתך...
אני אומרת לך, ירון, בורות היא אף פעם לא כוח, בורות היא תמיד חולשה.
לא, אוקיי. אבל אני, מה שאני תמע, את אמרת משפט שכאילו אפשר להביא שלום רק אם אתה מכיר את התרבות היהודית, או את התרבות האסלאמית, או את התרבות הנוצרית.
השלום יבוא רק מתוך היכרות עם העבר שלנו ולימוד שלו.
איך? אז זה מה שאני שואל. איך?
תראה, שוב, אני לא יכולה להגיד לך, אני לא יכולה להגיד לך את הכל בשיחת רדיו של 10 דקות, אבל אדם יכול גם לעשות שינוי רק אחרי שהוא יודע. ואתה צריך להכיר ואפילו להפסיק לסנור, להכיר ולקבל ולהבין מאיפה האנשים אמרו את העמדות האלה. וברגע שאתה יכול להבין את זה באופן עמוק, אתה גם יכול להחליט מה מזה אתה שומר. ומה מזה, את לעשות לאדוני אפרו תורתך, הגיע הזמן לשנות. גם באסלאם וגם ביהדות. והחיים ביחד יבואו מתוך היכרות וכבוד של כל אחד, קודם כל לתרבות שלו, ואחר כך לתרבות של האחר. אני לא רוצה שנחזור לחיות כמו שחיו במשנה, אבל כדי לחיות בעתיד, אני חוזרת ואומרת לך כל הזמן את אותו דבר, אתה צריך להכיר ולכבד וללמוד מהעבר. כמו שכשאתה רוצה לגדל ילדים, אתה צריך לדבר עם אבא שלך. אין, אנחנו לא נולדנו בעולם הזה כאלה חכמים שאפשר מהניסיון שלנו לעשות את הכל. צריך ללכת אחורה כדי לקפוץ קדימה.
טוב, אבל אם אתה
נראה לי שאנחנו במעגלים, אז בוא נסיים כאן.
בסדר, אז שיהיה לך חג שמח.
תודה רבה לך על ההזדמנות, ושיהיה לנו חג שמח ושלום.
שלום, שלום.